כתוב פה שבת תשובה, אז אומר לזה גם מתחבר לענייני דיומא. אולי אם זו הזדמנות להזכיר מה שככה דובר, שבעזרת השם בחורף אנחנו נעשה, לפחות יעקב אמר לי שככה גם רצוי, נעשה מין סדרה על כתבי הרב, מין מהלך שבזמנו העברתי פה, אבל שכבר החבר'ה הם התחדשו.
באיזה מסער?
כתבי הרב.
בנושאים מסוימים?
זה כאילו כמה נושאים, אבל בעצם הניסיון הוא לראות איזשהו מפה בתוך דברי הרב, איזשהו, קצת להבין את צורת ההסתכלות שלו, את צורת ההכרה שהוא מדבר עליה. זה... מהלך. כן, סוג של... עכשיו אני בא, מצד אחד זה מהלך שהעברתי, אני אומר, ברוך השם גם קצת התחדשתי בו, אבל הבסיס הוא, גם שמעתי אותו, קצת בנטייה הזאת, קצת ככה כל הזמן, זה, יש לך איזה נקודת הסתכלות, אתה פתאום רואה עוד משהו שמתחבר, עוד משהו מתחבר. אז בזה נפתח בעזרת השם את זמן חורף בחשוון, במסגרת הזאת, כאילו בשעה שלפני ערבית. ויהיה גם אופציה לשלוח מקורות, מי שיוצא לעיין, ככה, שאני ממש גם להיכנס לזה. טוב. גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. אני כבר קיבלתי הדים, תרתי משמע, מהדרשת שבת תשובה שהייתה פה, שגם היה דרשה, אבל גם היה פתאום היכולת הכלים היכולת לשמוע הייתה באופן שלא הכירו מקודם. אנשים יש הרבה נחת, ככה אומרים. טוב. גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שאני אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך. ויובל על פי מה שכתוב בספר יצירה, עולם שנה נפש. פירוש שיש בכל הנבראים עולם שנה נפש, וגם באדם יש עולם שנה נפש גם כן. כן, אז זה השלוש בחינות שמדברים עליהן. עולם שנה נפש, עולם זה המקום, שנה זה הזמן, כן, ונפש זה האדם, זה החיים של האדם. אז גם באדם יש עולם שנה נפש, בתוך האדם יש את שלושת הבחינות האלה, ואני מוכרח שיש גם כן באדם ימים. כמו שכתוב, אברהם זקן בא בימים. כלומר, האדם בעצם נושא בתוכו שתי ימים, ימים מיעוט רבים שניים, כמו שכתוב אברהם זקן בא בימים, ועכשיו הוא מסביר מה זה כבר יש לכם את הכתוב, שמתי לב. ועכשיו הוא מסביר מה זה הימים, והנה יתרי גוון הימים. דהיינו יום אחד מורה כשאדם עוסק בעבודת השם ברך, שהוא אור הנקרא יום. ויום ב' הוא כשעוסק בדברי הרשות שהם צרכיו. כן, אז יום באופן פשוט מרמז לאור, ואור זה להתעסק בדברים שהם המהירים, אז זה דברי קודש. אבל זה יום אחד. היום השני, זה גם כפשוטו, היום הראשון זה היום שבו נברא האור. מרמז על היום הראשון בבריאה, והאור זה דברי הקודש. ויש את היום השני. היום השני יש כבר את ההבדלה בין הקודש לחול, התחלה של ההבדלה בין מים למים. אז יום ב' הוא כשעוסק בדברי הרשות שהם צרכיו. אך מי שהוא צדיק, מקיים בכל דרכי חדאיו, הוא רוצה לומר שהצדיק עושה חולים שהם דברי הרשות על טהרת הקודש, שכל מעשיו הם לשם שמי, הוא מעלה הכל אותם אל הקדושה. וזהו אברהם זקן, זה שקנה חוכמה מפני שבא בימים, פירוש שעשה שני ימים קודש, שניהם כאחד קדושים, לכך זכה למדרגה עליונה. כן, אז מה זה בא בימים? להביא את שני הימים, גם את היום של הקודש, גם את היום של החולין.
אבל בשם שמיים, זה בשמיים. דיבור השמיים. אבא שלי פעם אמר לי שמחלוקת לשם שמיים, זה היה מחלוקת הראשונה. מחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת הראשונה עם מחלוקת טובה. זה היה מחלוקת לשם שמיים.
מה של השמיים שנברו ביום השני. אז אתה אומר כל מעשה בשם שמיים, זה גם באמת מתאים לרמז. כן. כן, שבאמת יש שמיים שחוטצים וצריך כאילו לעלות אליהם, או למה שלמעלה מהם. אתם רואים, אומרים, מה זה זקן? זה שקנה חוכמה. ולמה הוא קנה חוכמה? פני שבא בימים. שהוא מסוגל לעשות לא רק את ימי, את ענייני הקודש קודש, אלא גם את ענייני החול קודש. נשמע אפילו קצת שפה עיקר החוכמה שלו זה היום השני, שמסוגל להפוך את היום, את החול לקודש. ואפשר לומר שזהו רמז הפסוק, ימים יוצרו ולא אחד בהם, הקרי לא. הוא רוצה לומר, ימים אשר יוצרו באדם, ומיעוט ימים שניים, והנה מהבית ימים, מן הקדוש ברוך הוא רק אחד מהם כנזכר, וזה שכתוב, ולמה יקרו רעיך האל, ומה עצמור השם, שהוא מדבר ממידות הצדיקים, ולכן, ולמה יקרו רעיך, שעשית שני ימים, שניהם קדוש. כן, מה יקר כל כך אצל הצדיקים? מה יקר כל כך לקדוש ברוך הוא אצל הצדיקים? שהם הפכו את שני הימים להיות קדושים. כמו שכתוב, המלך דוד זקן בא בימים, וכן שאר הצדיקים עושים כך מה עצמור השם וכו'. אפשר להוסיף שזה גם מה שאומרים שצריך לעשות ביום טוב, חציו לשם וחציו לכם. חציו לשם זה באמת הצד של הקודש. חציו לכם זה הצד של החול. אז ביום חול זה ממש חול. ביום טוב זה בכל אופן חול שהוא שמחת יום טוב, שהוא מצווה. אבל יכול להיות שכל אחד הוא כנגד שתי העבודות. כן, יש את העבודה של כל השבוע. אז יש את העניינים של מצווה, של קדושה, של תורה, של תפילה. ויש את העניינים של החול, של הגשמיות. והחציון לשם מרומם את כל הימים, את כל המעשים של התורה ושל התפילה גם ימי החול. וחציו לכם מרומם את כל העניינים של החול, של ימי החול. ואפשר שזה, שגם זה רמזו בגמרא, למאיר רובה קראו יום. זאת אומרת שהצדיק מאיר גם את יום הבית, וקורא אותו יום מקדשו. כן. נכון, זה מעניין שזה כשהגמרא מתלבטת, נכון, האם אור ל... זה אור, או שזה בעצם או לילה, כן? אז הוא רוצה להביא ראיה, ויקרא אלוקים לאור יום. זאת אומרת שההוכחה שאור זה יום. זאת אומרת, לא, זה לא הוכחה. אלא אפשר להגיד שזה זה כאילו האור לא מלשון עצם, מלשון פועל. המאיר הוא בא, קראו יום. ועדיין אפשר להגיד שאור זה לאו דווקא יום. אז זה בעצם מתאים פה קצת, ש... למאיר הוא בא, כלומר ליום הבא, שהוא לא דווקא יום, הוא קצת חושך, כי זה היום השני שהוא כנגד ענייני החול, הוא מאיר אותו. ועכשיו הוא באמת אומר פה הבחנה בין שמאי להלל בעניין הזה. אפשר שזה מה שאמרו בגמרא, אמרו על שמאי הזקן שכל המב היה אוכל לכבוד שבת. המידה לזקן מידה אחרת הייתה לו, הייתה בו, שכל מעשיו היו לשם שמיים. שנאמר ברוך השם יום יום. והנה דחקו המפרשים ומאי פליגי. ועל פי הנזכר יובן. כי הנה שדקדק למה קורא אותם כאן זקנים. שמאי הזקן, והלל הזקן. אבל זה רמזו כי שניהם באים בימים. דהיינו בשני הימים, כמו אברהם ודוד, וזכו למידת הזקנה. אך זהו החילוק שביניהם. שמאי שהיה מהדר שתהיה אכילתו לשם קדושת שבת. כיצד מצא בהמה נאה, אומר זו לשבת, אחר כך מצא וכו', שאף על פי שאוכלה בחול, כוונתו הייתה לשם מצווה כאשר מצא אחרת נאה ממנה. נמצא כי גם הוא עבד את הבורא, התברך בשני ימים, כי כל אכילתו הייתה לשם מצווה. ומסתם גם שאר עבודות הרשות היה מכניסה לעשותה מדבר רשות מצווה. כך נקרא זקן כבדת אברהם. אבל הוא בעצם קיים את מצוות כבוד שבת, גם באמצע השבוע, נכון? א' הוא יחד בהמה לשבת, אחר כך שהוא מצא יותר טובה, אז הוא אכל את הראשונה, וזה דווקא הדגיש שהשנייה היא עכשיו זאת שתשמר לשבת. אז האכילה של הראשונה, הוא אכל משהו ש... שכבר יש לו שייכות לשבת, אבל גם הוא מסמן את הכבוד של השבת. עכשיו זה קצת מזכיר מה שורים רב צדוק, אני חושב, שהיה... מי שורים זה עליו, שהיה אוכל רק בסיומים.
כן, נכון? כל יום סיום על מסכת
עניים. כל יום?
כן.
דווקא, וכך היה נמנע מניתנות. כן. שייך שבטח בחלק מהם סיים מסכתות אחרות, אבל כן. שהוא היה אוכל רק בסיום מסכת. בלי זה לא היה אוכל. אז אתה יודע שכל המאכל שלו זה מצווה. כלומר שזה קצת מהבחינה הזאת. באמת. אם ש... בעיר הסמוכה, באמת, נכון גם אצלנו, אתה לפעמים רואה שיש שם ברוך השם, כמה מקומות, איפה שיש אולמות סמוכות, לפעמים שוברים ליד, אתה רואה, תמיד יש פעילות. אז אפשר להגיד שמי שרוצה יכול להתפרנס כל החיים מיסודות מצווה. בכל מקומות שיש ברוך השם הרבה ריבוי אוכלוסין, כן? אז או בר מצווה או חתן או שם הברכות או ברית. ויכול להיות שאפילו זה אחד הסיבות. אם אנחנו עושים את זה למייסל, זה אחד הסיבות שיש מצווה לעשות תעודות מצווה, זה שככה אנשים שאין להם, תמיד יש להם מה לאכול. יכול להיות שזה אפילו פשט, אז אפילו יורצייט וכן הלאה, ויש יורצייט של רבי, אז אתם מוצאים גם כנוגיות. תמיד תעודת מצווה. טוב. אז זה ההנהגה של שמיים. אבל הלל אומר, אדרבה, שזה יותר טוב לעלות חולין אל תארות הקודש, ובזה יעשה בטעם עם קודש. אבל מי שאני כמו שמאי שיעשה מרשות מצווה, נמצא כי הכל נחשב ליום אחד. וזה שכתב שכל מעשה ויהיה לשם שמיים, רוצה לומר אפילו דברי הרשות, היו לשם שמיים נכניסה בקדושה, לכך אמר ברוך השם יום יום. רוצה לומר בית הימים, צריך האדם לעובדו, לברכו, לגדל, לקדש, שמו הגדול יתברך, וזהו מעלה גדולה ויתרה, שמעלה הכל לקדושה כנזכר, ופשיטה שזכה למידת הזקנה. אני אומר, הלל, ההנהגה של שמאי לא נראית לו, כי הוא בעצם, זה כבר לא להעלות את החול לקודש, אלא לעשות שבעצם לא יהיה חול. הוא בעצם אומר, יש רק יום אחד. כי ההנהגה הזאת יש רק יום אחד. כל הזמן זה קודש, כל הזמן זה מצוות. צריך שיהיה גם בחיים ממד כזה, שהוא לא קדושה ומצווה באופן ישיר, אלא שהוא חול. אבל שגם החול הזה, הוא לעובדו, לברכו, לגדל, לקדש שמו הגדול יתברך. ומה? תגיד לי פשוטו, זה שזה שמברכים לפני ואחרי, מודים, אולי זה שעושים את זה כדי שהגוף יהיה בריא לעבודת השם, ואולי אצל, נכון, אצל יחידי סגולה, זה כבר שולחנם כמו מזבח, כן? שאפילו באמת הנהגת החולין שלהם היא ממש הנהגה של קדושה, ש... עכשיו אני נזכר שאותו הלל נאמר שהוא היה הולך לעשות, הולך למרחץ. אז הוא אמר שהוא הולך לעשות חסד עם הילובתא. שבעלתניה באמת אומר שרק אצל הלל אפשר להגיד ביטוי כזה. אדם רגיל, אז הגוף אצלו זה לא אכסניה שהוא מתארח אצלו. אז צריך ככה לגמול לטוב. אלא זהו. הלל שהיה מדרגת צדיק, שאפילו לא בינוני, צדיק, צדיק במושגים של נתניה, שהוא בכלל לא, לא שיש מאבק והצלתו מתגבר, אלא שאין. אז אצלו הגוף הוא באמת רק אכסניה, רק מקום שהוא מתארח בו. אז אצלו, כשהוא הלך לבית מרחץ, הרחיצה הייתה מעשה של הערך מצד עצמו, כן? לא רק בשביל שיהיה לו, לא יודע. להמשך, לא רק לשרת משהו אחר, אלא הייתה כבכל מטרה בפני עצמה, לתת לגוף את, את חלקו. טוב, נחבר, נחבר את המאמרים האלה. נרצה אנחנו גם בעיני תשובה, אבל גם כבר מאיר לנו חג הסוכות שמתקרב. חג הסוכות זה, נכון, אנחנו כבר דיברנו על זה, שזה פשט של למה שמחים בסוכות. בואו נעוד זה. למה שמחים בסוכות? פשט הוא בגלל הכפרה של יום הכיפורים. לכן שמחים. כי זה מאוד מאוד כיף, כיף מילה, מאוד משמח, כן. מאוד משמח שאדם מרגיש שהוא התנקה וניתר מכל ההבנות, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם, פני השם תתארו. אין דבר יותר משמח מזה, נכון? שהתהליך עצמו הוא... זה כמו אדם כפשוטו, מסר ודם, עובר את התהליך, שיש הרבה חובות, מצליח לסגור את כולם. אז אחרי זה חוגג. כתוב שאפילו אצל הגויים היו מודים על זה. אז האדם מרגיש הקלה עצומה, אם אדם היה באיזה סבך משפטי. אז בתוך הסבך הוא בהמה. אבל אחרי שזה נגמר, זה שמחה עצומה. אין שמחה כשחרור מנושא העוונות. אז לכן צריך לשמוח 7 ימים. אז כתוב שהלל הזקן היה שמח, נכון? כתוב שהיה שמח. שמחה גדולה ושמחה בית השואבה, אם אני כאן, הכל כאן. יכול להיות שזה קשור לזה. רמב"ם אומר שמי היה רוקד בסימן בית השואבה? רק חסידים אנשי מעשה, לא כולם. אחד מהם היה הלל. ולמה לא כולם? כי אצל רוב האנשים הריקוד זה באמת הנעת הגוף כזאת. זה קצת יכול להיות משהו... גם אסטרשלה אומר שזה בסדר בשביל לעורר את הלב, מי שרוצה יעיין, אבל אף על פי כן, לא בשביל לעמוד מול כל ישראל בבית המקדש. וצעירל שהיה אצלו הכל נקי, אז גם כל החול שלו היה מקודש. זה הריקוד שלו היה בעצמו קדושה. ואז אומר, פשיטה שדחה למדת הזקנה, כן, מחזק מה שאמרנו, שעיקר הזקן, לפי מה שאומר, זה היום השני, לא היום הראשון, הרבה בימים, שמעלה גם את החול, שמחבר את כל המדרגות. או, ונחזור לעניין גדולה תשובה, הרי בזה הוא פתח. כל, הוא חוזר למשפט הראשון, כל מה, חוזר למשפט הראשון, הוא פתח והרחיב את המושג הזה של שיש שנה ונפש באדם, ונפש זה ימים, וימים זה שניים, שזה הבחינה של הקודש ושל העלאת החול, השיטה של שמיים, שהילן. עכשיו בעצם הוא רק חוזר לעניין של התשובה, שהזכיר רק את הפסוק, שנאמר שוב הישראל. ויש לדקדק, למה דרשו זה על פסוק, כן, שדרשו עד כיסא הכבון, כן? למה דרשו זה על הפסוק הנאמר בנביאים, ולא בתורה נאמר גם כן, ושבת עד השם אלוקיך. בעבר לדרוש זה על פסוק הנאמר בתורה. ויש לומר, על פי מה שאמרו רבותינו ז"ל, צורתו של יעקב אבינו עליו השלום, חקוקה בכיסא הכבוד, שהוא תפארת ישראל, שנאמר, ישראל אשר בך את פעם. והנה אמרו רבותינו ז"ל, כן, אז עד כיסא הכבוד מתחיל לרמז, שזה קשור לזה שישראל, יעקב חקוק בכיסא הכבוד, ושזה קשור לזה במושג ישראל אשר בך את פער, ועוד הוא יבהר בהמשך. והנה אמרו רבותינו ז"ל, העושה תשובה, זדונות נעשו כזכויות. ואפשר לומר שזה רמז זה פסוק, נושא אבון ועובר על פשע. רוצה לומר, מי שעושה תשובה, נמצא שהוא נושא אבון. פירוש שהוא מנסה, הוא מנטל, הוא מגביה למעלה, למעלה שנעשו ממנו זכויות. וממילא גורם מעורר אהבה עליונה שהוא החסד. וידוע כי מידת התפארת הוא מתק כלפי חסד. ומסותו תשובה מאהבה ונושא עוון וזכויות, מעורר מאוד התגברות החסד באהבה הזו ותפארת גדולה והתפארות ישראל. וכתיב ותפארתו עובר על פשע. נמצא ממילא מעבירים על כל פשע. כן, נושא עוון עובר על פשע. הפשע זה מידות האלוקיות. אומר הרב המגיד, נושא אבון זה עבודה של האדם, שהוא מרים את האבון למעלה, לוקח את האבון ומעלה אותו, הופך אותו לזכויות. וזה גורם למחילה. זה היפוך, כן? דרך אנחנו מבינים שידי תשובה מאהבה, שאדם תשובה עושה תשובה כראוי, אז הזדונות נהפכים לזכויות. פה הוא אומר שעל ידי זה שאדם הופך את הזדונות לזכויות, אז נמחלים לו כל פשעיו. אז בעצם מתקבלת... תשובתו. אז נראה, אולי, זה באמת מפתיע, נכון? הרי זה כאילו, גם הפשט הפסוק, אבל גם שיש פה בעצם הפוך, מה שחשבנו שהוא התוצאה, הוא בעצם הדרך. אזכיר לא נמנע מלהגיד איזה סיפור נאה, שאולי אפילו קשור לזה, שאומרים שרבי בוני מפשיסחה. בשמחה בוני מפשיסחה. שהוא היה אמנם כמה דורות אחרי, אבל בכל אופן צאצא רוחני של המגיד. עוד המגיד היה אחד מתלמידיו הגדולים, רבי אלימלך מליזנסק. מליזנסק היה רב של הרבה, אבל גם של החוזה מלובלין. אצל החוזה מלובלין למד היהודי הקדוש, ואני חושב שכבר כבר בשמחה בונים היה אצלו, אחר כך אצל היהודי עצמו. אז אז הוא היה מסתובב גם אצל החבר'ה שהתרחקו, מנסה לקרב אותם. ויפים נכנס לתיאטרון, ומנסה ככה לדוג כל מיני נשמות של יהודים שהיו שם בפנים. מספרים שפעם אחת הוא פגש איזה שחקן ואמר לו, אני מקנה בך, כי אם אתה תעשה תשובה מהעבר, אז דונות שלך יופכו לזכויות, ולעשות כל כך הרבה זכויות, אין מצב שאני אצליח. אז הוא ככה, גם אדם מבריק כזה, כנראה מוכשר, לא סתם מופיע בבימות שם באירופה, אבל זה רק עורר אותו לעוד רעיון תיאטרלי, אז הוא החליט שהוא יעשה הצגה מהחסידים. גם במקרה היום הסתובבתי בתל אביב לקחת איזה עבדה, ואין איזה תלמיד שעבר ברמת גן, הופיע עם מלבוש חסידי, היום זה מאוד, בתוך שחקן רחוב כזה, לא, עשה שם איזה סרט, לא, אני מאוד יצא מזה, השתתף בסרט. אז הוא החליט לעשות סרט שהוא יציג את החסידים. זה בשבילה הם כאילו דמויות כאלה, אז הוא הכין בגדים, את החליפה ואת הזה, אולי אפילו כמו הדמות של רב שמחה בונים עם המשי והספודיק וכו'. והניח את זה ליד המיטה, והחליט אולי שאפילו פעם אחת יפתיע את החברים שלו עם הלבוש הזה, ואז יציע להם את הרעיון שיעשו איזו הצגה סביב הנושא הזה, וככה הלך לישון. בלילה בשינה, ככה לרגע לפני שהוא נרדם, פתאום הולך לחשוב מה יקרה, פתאום הלך מחשבה כזה מה יקרה אם הוא ימות הלילה, ובבוקר יראו אותו, זה בערך בר מינן, אבל עם בגדים ליד. חשבתי לו, זה נורא נלעג, עם הבגדים האלה. כאילו, מה, רצה לחזור בתשובה, וידענו, מצד שני רצה, חבל שלא הספיק, כאילו, תלוי מאיזה צד מסתכלים. לא יודע מה הוא חשב, פתאום היה נראה לו מזווית לגמרי אחרת, וככה הרהר והרהר והרהר, עד שבסוף חיפש את מי שפגש, ובאמת, באמת חזר בתשובה. אז לפחות, באופן כביכול במין סוג של תרגיל כזה, אבל גם מה שרבסים חבון עם הסוד, קצת כמו כאן, שהזדונות נפחות לזכויות, זה לא היה התוצאה של התשובה, אלא זה היה מה שמניע את התשובה, כן. אגב, יכול להיות אגב שזה גם הפשט של, פשט פשוט של המאמר הזה, שיכול להיות שזה קצת כמו תקנת השבים, תקנת השבים רוחנית. כמו שהגמרא אומרת שהגזליים לא נסדר לו את הזה, אם הוא ירגיש שהוא יצטרך להפשיט את כל הבגדים, נכון? אפילו את האבנט, אז הוא לא יחזור אף פעם. תגיד לו, בסדר, אתה מסודר. אז כאילו אמרו חזל, לא אם יחזור בתשובה, הוא אומר, אני אזיע, יתענה, יפקה וזה וזה, ועדיין יש עליי כזה מסע, הוא אומר, לא, שוב. אם אתה חוזר, יכול שיש פה אפילו איזו הערה ממשית, חינוכית. אבל לפי זה גם כדברי המגיד, שזה המפתח לתשובה, זה לא הסוף של התשובה, זה ההתחלה של התשובה.
שלומי
פישר,
ככה הוא מסביר, הוא אומר שלא
יכול להיות
שזה כפשוט,
או
שצדיקים, מסתנות זאת כזכויות, הוא אומר, זה חינוכית, אתם לא אימדים, זה חינוכית,
זה מה? תשובה מהאהבה, דרך האסכולה. כן. זה גם נכון. מה אתה אומר? תשובה מהאהבה, קצת מוזר, תשובה מהאהבה, בסדר, שכר עונש, פחות עקרוני לו.
אתה אומר,
גם אם העבודות
היו שאלות, הייתי חזור בתשובה. מי ששב מאהבה, אז אתה אומר, זה לא אכפת לו.
כן.
כן. אבל לך, הרבה פעמים, אדם לא פנוי לאהוב, אם הוא לא יודע שיש לפחות את האופציה הזאת. גם בין אדם לחברו. אם אדם, חבר שלו כועס עליו, אז אם הוא חושב שכשהוא יפייס אותו, אז תחזור אהבה ביניהם, אז יש לו מוטיבציה. אבל אם הוא חושב שאני אפייס, אז באמת, איך אומרים, אז הוא לא יזרוק עליי אבלים, אבל הוא ישמור לי קצת טינה בלב. אז אין כל כך חשק. לא רק שאין חשק לעשות צעד, אלא קשה להתעורר באהבה, כן? כי לא אומרים, שמה, אפשר להתפייס. אבל אני מסכים, שמה שאתה אומר, זה גם צד אחר, שד רבה, מי שבכלל לא עושה חשבון דווקא בגלל זה, אז עלות לפחות לזכויות. מי שמוכן לוותר, הוא אומר, לא אכפת לי, גם אם יענישו אותי, גם אם זה, אני אוהב את השם, לכן אני שם. יש גם צד כזה.
כמו כל הלמד תורה נשמע, אז הוא זוכר לדברים הרבה.
כן, שהוא לא חושב על הדברים הרבה. נכון. אבל בכל אופן פה מודגשת שדווקא האופציה הזאת לעשות שינוי כל כך גדול, כל כך דרמטי, התקווה הזאת, היא באמת המפתח. היא תחילת התיקון, היא גם סוף התיקון באמת, אבל היא גם תחילת התיקון. ומה שזה הדבר גורם דווקא הבעל תשובה ולא הצדיק מעיקר, כלומר שהוא גורם נחת רוח למעלה, הוא אומר אהבה עליונה הוא גורם, הוא משל למלך שהיה לו שני בנים, האחד הוא בהתמודדות אצל אביו ולא זז ממנו, והבית לא הגביל פני המלך אביו כי הם נפקקים, פעם אחת בשבוע. סתום הוא מתכוון פעם אחת בשבוע, 7 שנים. ומה גם אחר שנתרחק מאביו והלך שובב, ושכח מכל גדולת אביו ורוממותו, וגודל האהבה והגוגלים שהיה לאביו עליו, ולא שם מליבו כל זה, הוא מרד במלך, הוא פרק את עצמו מעול יראת המלך באדמותו, והלך בדרכי ליבו, והתחבר אל אנשים, פוחזים ורקים אנשי בליעל ולסטים. והיא כשמוע המלך, ואיחר לו מאוד. והנה היה ביד המלך לשלוח גיס אחריו ולתופסו, ולעונשו, ולשלם לו כפרים מעל עליו, אך מחמת גודל רחמי האב על הבן הזניח הדבר, רק כאשר בא פעם לזיכרונו, המום מאב עליו, ומתרר את תחמנותו ואומר עליו, אוי לזה, מאיזה שלווה גליו מתרחק ממקום חיותו, אוי לבן של שלוחה ואב אינו. ויהי היום והתחרט הבן השובב, נזכר גודל האהבה שהייתה בינו ובין אביו, ושם אל ליבו לשוב אל אביו, להתנפל ולהתחנן לו, להשתתח לפני אדום רגלי אביו, ולבקש ממנו, מכך עשה. הוא בא אל אביו בתחנונים, פיוסים גדולים ורצויים לאמור, אנוכי חטלתי והשכלתי לעשו, ואחרי שוב ניחמתי, וכו'. והנה המלך כאשר ראה אותו מתחנן, הוא מתנפל כך ומבקש ממנו, התמלא עליו רחמים. מה גם שהוא היה כמעט מיואש ממנו, וכעת שראה המלך שעזב דרכו הסורה וליבו השובב, וחזר למוטב מחמת אהבת אביו המלך, התמלא המלך שמחה גדולה, ותענוג גדול והתפארות גדולה עד אין קץ, והתפסח במלך החמים על רחמנותו, ואהבה על אהבתו. כן, זה באמת משל מאוד מוחש, גם בדורנו, שדווקא בן שתרחק יותר, בכלל לא מובן מאליו האהבה והקשר, כשהוא מגיע, כשהוא חוזר, הדברים יש בהם את הטעם ואת היוקר הרבה הרבה יותר מכאשר זה מובן מאליו. זה עושה שמחה גדולה. ויותר מהאהבה שהיה את הבן האחד או האחר שהיה תמיד אצלו, כשהיה מוגל עמו ולא הייתה אהבה כל כך מוחשית. מלוכן זה הבית שבא אל המלך, ממנו השמחה והאהבה הפתאומית, הוא ראה את הדבר חדש הוא. ומחמת זה העביר על כל פשעיו ומרדיו, וגידלו המלך וילסהו מכל בניו. נראה שחלק מה שמופיע פה, למה, מה כל כך משמח דווקא בבן שהיה רחוק, אומר שממנו השמחה והאהבה הפתאומית. הנה יש פה הפתעה. זה בא בפתאום, זה לא משהו שבא כתוצאה מאיזשהו תהליך שהיה צפוי מראש. יש פה הפתעה. תחשבו זה, נחשוב על מישהו, נגיד שהוא כל אחד לדמיין, הוא צריך להזכיר אולי מפורש, אם אתה רוצה שהדמיין עושה את זה בעד, אבל מישהו שהוא נחשב מייצג מרחק מאוד גדול, לבדי הכי אולי חזק ונכון דווקא ביחסים בתוך המשפחה, אבא ובן. אבל גם בתוך עם ישראל, שיש בנים רחוקים, אחד כאלה שזה מוצר אצלהם, אז פתאום נגיד אחד כזה, באמת, דברים שקורים. פתאום ככה, הוא אומר שהוא רוצה... זה בעיה עם ההנחה באמת, אבל נגיד רוצה לעשות את התפילה של הימים הנוראים, עד שיבוא איזה אחד שהיו הכי אנטי והכי זה, הוא בא ומתפלל מכל הלב. אז יש משהו של לשמוע את זה, זה מרגש הרבה יותר. שכחתי עכשיו את השם, אבל אני יודע, איזה מישהו, מישהו שקרא, אני זוכר איזה ספר, קהלת או שיר השירים, ונחה הרוח, הלחינה את הכל. מרוב התרגשות. לא היה מובן מעולם, לא, אני זוכר. אז לפעמים דווקא זה יותר, יותר מעורב. תראו לכם אחד מהאויבים שלנו, כן? פתאום כאילו הוא מחליף את הראש ואומר את האמת. קשה לצייר את זה, אבל כאילו כמה זה יהיה מפתיע. נגיד שמישהו עשה חצי צעד של פיוס כלפי ישראל, אז העם פה יצא מגדרו, כן, בזמנו, מנשיא של מצרים. אני חושב שזה היה אמיתי גם כן. אז ההפתעה שבזה, ההפתעה שבזה היא באמת מעוררת מאוד. לכן הנמשל, כי הרשע עובר עבירות כמו שעבר מאת בני מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא, כי עבירה כמשמעה, ובשובו עושה התפארות גדולה למעלה. וזה שכתוב, עד השם אלוקיך, כי עד לשון עדי וקישוט. פירוש תשובה מהווה כדי שיהיה עדי וקישוט והתפארות, לימדה תפארת ישראל, החקוק תורתו בכיסא הכבוד. ולכן דרשו רבותינו זל דווקא על הפסוק שבנביאים, פני שכאן נאמר שובה ישראל, שעומד הנזכר לעשות עדי וקישוט לתפארת ישראל. מה שאין כן בפסוק, שבתורה לא כתיב ישראל. כן, אז עיקר ההתפארות של הקדוש ברוך הוא, זה מהרחוקים. נכון, יש מאמר, צריך למצוא אותו, אולי אתם, זה שלא גלו ישראל, אלא כדי שהצטרפו אליהם גרים. אז כל הצער הזה אנחנו צריכים לסבול, שיבואו כמה גרים, אז כמה גרים יש. שומרים שיש הרבה. פעם, מי שהערם פה, אבל לא, לא כאן, אבל הוא אמר שרואים שכל העדות הם בצבעים כמו בני המדינה שלהם. וזה הצבע לא משתנה בגלל השהייה שם. זה משהו בגין. לא יודע. כן משפיע, אבל לפחות לפי המדע שהיה מקובל עד לפני שבוע, זה לא עובר בגנים. כאילו, מה שקורה מהסביבה זה לא עובר לדור הבא, כן? נגיד שאדם משתזף בשמש, הילדים שלו לא יוולדו שזופים, כן? אבל עכשיו יש פתאום כן איזו מחשבה חדשה שיש כן דברים שמפנימים וכן עוברים. פתאום התהפכו קצת. מה? לא שמעתם את זה. אבל אז איך זה שכולם עם הצבעים של בני רובם לפחות? לא שאל כוחנו, שאל תערובות. זה הגרים. חלק כנראה התגלו גרי צדק, וחלק המנובלים באו על בת ישראל בעל כוחה, אבל מה לעשות? יכול להיות שגם זה מבחינת סוד השם נראה. זה היה כדי שכל מיני נשמות יתחברו לישראל. כי חלק התחיל ככה, נכון, רבנו תם שם דן על מישהו שהוא בעל בת ישראל, ואחר כך רצה לחזור איתו בתשובה, נכון? ואת השאלה היא מותרת לו. אז זה הדיון שם. אם היא אסורה לבעל ולבועל, כשהבועל הוא גוי. מה? הוא רוצה להתיר אותו. כן. אז שם זה התחיל רע מאוד, ובסוף הוא דווקא התקרב. דווקא גוי התקרב. וכנראה הם מעשים כאלה בכל השנים. אז למה? אז אני אפילו אמרתי מזאת, כן, הנה חנן. קר ההתפארות מרחוק. פה אני מדבר על ישראל הבעלי תשובה, אבל יש צד שגם הגרים, זה סוג של... אז זה העדי, זה הקישוט. עכשיו, איך זה קשור לכל מה שאמר על שמי ואילן? מה אתם אומרים? גם שם? הימים, יום כזה ויום כזה.
יש יותר גדלות לעלות היום הפשוט.
נכון. נכון, מסתבר ככה. הוא לא אומר את זה מפורש, אבל מסתבר שזה מה שהוא מתכוון. שהעבודה המיוחדת לעלות גם את ימי החול, גם לעלות את ה... גשמיות, זה יותר חידוש, זה יותר פלא. זה עושה נחת מיוחדת. זה עיקר הגדולה של הזקן. כמו שוודאי יודעים יש סיפור על רבי אלימלך מזיזן, זו דוגמה אחת, יש הרבה סיפורים מהסוג הזה. זה שרב זוש האחיו פעם רצה אמר לאנשים, בואו בוא אני אראה לכם איזה יראת שמיים יש לאח שם, הוא הלך לישון. אז הוא בא וכיסה את המזוזה. אז פתאום רואים שרבי אלימלך מתחיל להתעורר. הוריד את היד מהמזוזה, ישן כמו תינוק. עוד פעם שם את היד על המזוזה, פעם כאן מתחיל להער, מורים שככה שהוא משהו מטריד אותו, מציק לו. לקח איזה שלוש פעמים עד שנתן לו לישון בשקט. שאלו אותו מה זה. אז הרבי אלימלך אמר, תראו, הוא כל הזמן מקיים ששיביתי ישן כל רגע. עכשיו כשהוא ישן, אין מה לעשות, בן אדם, יש איזושהי הסחת דעת, כנראה לא לגמרי, אבל יש הסחת דעת, אז הוא סומך על המזוזה, ששם השם כתוב במזוזה. אבל אם המזוזה מכוסה, אז הוא צריך לחזור ו... צריך לחזור ולעשות שיביתי השם בעצמו, אז הוא מתעורר. אז זה ברור שיש צד שהסיפור כזה הרבה יותר מפתיע מהיכולת בהכרה, לעשות מצוות, להגדיל תורה. זה שגם הגוף שלו כבר, זה נהיה ממש באינסטינקט. שמצד הוא קומי השם. הוא אדם גם כשהוא ישן, גם כשהוא חולם, השם ניצב עליו. זה רק יחידים. יכולים להתפאר כן, זה הביטוי שלו, להתפאר, כמו כאן. וכל זה אם עושה תשובה מאהבה, כאן נזכר לכך אמר נעמי גדולה תשובה, כי ידוע שמידת גדולה נתחסת למידת החסד שהוא אהבה. אפשר כי... זה מאהבה. תשובה מאהבה, גדולה תשובה. כי מידת כיסא הכבוד עומד על מה שאמרו חז"ל, תשובה היא אותיות תשוב ה'. פירוש שהוא משיב ה' האחרונה של שם אהבה אל מקומה, והיא השם מלא. כי ה' האחרונה של שם אהבה זה כנראה דווקא זאת, שנמצאת בתוך העולם, בתוך המציאות, בתוך הגשמיות, וכשמעלים את הגשמיות, משיבים אותה, אבל זה שם שלם. אם שאין השם שלם, אין הכיסו שלם, עד שימחה זכות של המלאק, עד שהרע הגמור מהמציאות יוסר, וכל השאר יתרומם אל הקודש. אז מה כתוב? כי יד על כס. אז כתוב יוד קי. אז רואים שיוד קי כבר יש. בעליונים הכל מסודר כבר. חסר את ה... שזה יגיע לפה. וו, כן, רגילים נגיד, זה הקשר, ו... היי, זה השכינה בתוך המציאות, בתוך העולם, פה למטה. אז לחבר אותה, זה בדיוק העבודה הזאת של העלאת החול. הנה אמרו, רבותינו זה, למה נמשלה התפילה ליתר, מנה שמהפכת מדת הדין, מדת הרחמים, ידוע כי שם אלוקים הוא דין, ונבעל שובה ומשיב, היי, הלוויה, כי ביכול מהפך האות ההיא מטבעת אלוקים, שהוא עיקר הדין של אלוקים, כמו שכתוב בכתבי הארי, בכוונת בני אלים. אני אומר, זה תרש. אני לא צריך, אמרנו את זה פה, שהוא פעם אחד דרש שהמילה אלוקים חייה להפך לאוהלים. מעניין שעם כל הזה שזה שם שאינו נמחק, אבל הוא כאילו רוצה להמתיק את הדין. הוא רוצה להמתיק את המפגש הזה עם המושג האלוקי, ופה יש לו מקור גם. אז לוקחים את ההי, משהו שהוא אומר שזה עיקר הדין דווקא, ההי, מחזירו אותה להוויה, ואז נשאר בני אלים. זה כבר בסדר. שהוא מהפך אל ההוויה שהוא רחמים גמורים. נמצא תיקח עוד מאלוקים נשאר אלים שמספרו פי א' שהוא גימטרי הכיסא נשאר גם גמור רחמים וגם כבוד שגורם שיתמלא השם יגבר רחמים בעולם לא מבין לגמרי את הרמז אבל כיסא זה מה שנשאר והוא מבין שכנראה כיסא טוב כיסא זה כיסא הכבוד אבל זה קשור פה לרחמים כאילו דווקא הוצאת ההי למרות שהכוח נשאר אבל זה מוציא את העוקץ של הדין. טוב, ברמז צריך לעיין. אבל שים לב שיש פה היפוך. וההיפוך קורה דווקא במהלך של התשובה. עכשיו יש פה מהלך שהוא הפתעה, מהלך שהוא לא המובן מאליו, הוא דווקא מה שעושה שמחה ושעשוע למעלה. זה מתחבר למשל ידוע שיש בשם המגיד מזריץ' שהמלך, למרות שיש הרבה חכמים שעומדים לפניו ומדברים איתו, הוא אוהב דווקא שמביאים לו איזה טוקי, ציפור מדברת, כך הוא אומר. זה שציפור יכולה לדבר זה הרבה יותר מיוחד, זה שבידיים יכולה לדבר. זה כמו שלפעמים הרבה יותר נהנים כשילד קטן עושה חוכמות. פתאום הוא אומר איזה הברקה, הוא אומר איזה משפט. זה שאדם מבוגר אומר דברים חכמים, בסדר. אבל זה שילד אומר חוכמות זה הרבה יותר זה. אז זה הגדולה של התשובה. אפשר להוסיף ולומר, כן, ש... בסך הכל בפער בין הבן אדם לבין האלוקים לבין האינסוף. אז יש... כמה שנתקדם, הפער הוא זה. הדבר היחידי שכביכול יכול כאילו לרומם אותנו, לשחרר אותנו מה... מהמציאות של הבריאה, שבסופו של דבר רחוקה ממרחק אינסופי, כל מהבורא, זה דווקא המקום הזה של המהפכה, של הדילוג, של הבחינה הפתאומית. זה מה שהוא מדבר על זה, כן? אכן שיש לבעל התשובה, זה לא הכמות של הדברים שהוא עשה. אלא זה שבאמת יש כאן איזה משהו, שהוא בבת אחת ככה מהפך את הכל. מהפך את הכל, והוא בעצמו משחרר. אפשר להגיד זה שתי תנועות של תשובה. תנועה אחת זה בעצם חזרה אל החוקים. אדם מפר את החוק, חוזר אל החוק, קיים את החוק. זו תשובה של מידת הדין. אבל תשובה של היפוך, של מאפר מידת הדין לרחמים, זה לא חזרה אל החוקים, אלא זה שחרור מהחוקים. עכשיו, כלומר, לא יכול להיות שחרור מחוקי התורה. למרות שרמזו בזה כבר, אתה לא מעריך בזה, שעצם הרעיון הזה שהזדונות נפחות לזכויות, כאילו התשובה הופכת משהו ביחס למושגים הפשוטים של התורה. אבל ודאי שזה לא הכוונה שאדם... אבל הוא יוצא מהחוקים של העולם. בסופו של דבר, העבירה התאפשרה בגלל הצמצום של העולם, בגלל החוקים. ובגלל הצמצום של העולם, אז אפילו דבר שהוא לא עבירה, אפילו דבר שהוא טוב, בסוף סוף הוא מוגבל. ודווקא התנועה של התשובה היא בעצם איזו נגיעה של רגע בבית מוגבל. פן של נגיעה בבית מוגבל, דווקא המקום הזה, שהוא עושה את ההתפארות, הוא עושה את השעשוע, דווקא עבודה בגשמיות, כן, דווקא עבודה מלאת החול, ודווקא השלום שלום רחוק ומקרוב, מר השם רופאתיו.
מה? תקדת יצחק בשלום גדול, זה הכי, המעשה הכי לא טבעי, זה הסמל של עם ישראל שלא לפי החוקים, זה הסמל של...
אני שומע את הקדת יצחק, חשבתי שכאילו, שמה שמרגש בהקדת יצחק זה ההפתעה שבסוף שאומרים שהוא יישאך. לא, אבל גם לפני כן, נכון. אני באמת אזכה לראות איך שכולנו, כולם, כל בני ישראל, להיות שווי פשע, ושזה יעשה בזאת השם נחת רוח, שעשועים גדולים מהקדוש ברוך הוא, שעשועים שכבר הולכים ונראים בדורנו.